כן, בשבוע הקודם דיברנו על מאכלים ומשקאות שצריך להיזהר בהם בימים האלה. היום נדבר על חיי היום-יום, מסחר, עסקים וכדומה. רבנו בהי, זכותו תגן עלינו, כותב, ידוע שאין עוון חמור כמו עוון הרציחה. למה? וכך אמרו רבותינו, שהרוצח, כתוב בתורה, ולנפש לא יכופר, בדם אשר שופך בא, ולארץ לא יכופר, בדם אשר שופך בא, כי אם בדם שופכו. מדוע? כיוון שלמה זה דומה למלך שהיה לו עץ אילן של תפוחים, יקרים מאוד, חשובים ויקרים. והיה לו שם כמה וכמה תפוחים יפים, בא אחד וקרת את האילן. מה יעשה, מה כעת ישלם למלך? כל הון שבעולם לא יכול לתקן. וקרת את האילן, אותו הדבר אדם חי, מי יודע כמה פירות היה נותן, מי יודע כמה מצוות היה עושה, מי יודע כמה בנים היה מביא, לא אמר כך לקין, כל דמי אחיך. מה זה אחיך? אמר לו כל הזרע שלו, זרעך וזרעו, צועקים אליי מן האדמה. אז עוון הרציחה חמור מאוד. אומר הרב רבנו בהי, אבל תדע, יש עבירות יותר חמורות, שניים שהן חמורות יותר. כי עוון הרציחה, כשאדם מת, נמחל לו. אבל עוון הגזל וחילול השם, זה לא ימחל גם כשהוא מת. לכן אומר, צריך בחודש אלול לבדוק טוב טוב בחשבונות שלו, אולי יש איזה כסף שחייב למישהו, או איזה עוון של גזל שעשה עם איזה אדם, עם מי הוא בא בעסקים, ואיפה פועל שעובד אצל בעל הבית, בעל הבית שמעסיק פועלים. צריך לעשות חשבון ולדעת מדוע, כיוון שהוא בא כעת יום הדין. והגמרא אומרת, שאה שמלאה עוונות, ואין אדם שאין לו עוונות, ומי צועק בראש כולם? עוון הגזל. שכן ראינו בדור המבול, מה כתוב שם? שהם עשו הרע בעיני השם. מה אמר הקדוש ברוך הוא? כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ. הראשון שצעק זה היה עוון הגזל. ועוד הוא אומר, הגזלן עובר שתי עבירות. איך שתיים? אחד, הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא הזהיר אותן בתורה בפרשת קדושים. לא תגנוב את רעך ולא תגזול, לא תלין פעולת שכיר את אחד בוקר. והוא הלך וגזל, וגם חטא לבעל הגזלה, שהוציא ממנו כסף שלא כדין. אז זה נקרא גזל, לכן צריך להיזהר. בקיצור, עוון של הגזל הוא חמור מאוד, הוא גם מצוי בכל מיני דברים קטנים, אנשים לא שמים לב. אמרתי, כמה פעמים הבאנו, למשל אדם נכנס לאיזה חנות, יש שם מוכרים שקדים, אגוזים וכדומה, מה הוא עושה? לוקח שקד אחד, אומר לו, יש רק אחד, אומר, הוא מה יעשה? אומר לו, כן. ברך עליו ברי פרי העץ, אסור לענות אמן על הברכה שלו, זה גזלן. ומה שבעל הבית אמר לו, כן, זה בלי את ברירה. מה, אם יבוא, תגיד לי, 100 איש כעת, ייכנסו לחנות, כל אחד יבוא, ייקח שקד, מה יישאר לו? זה מה שהיו עושים סדום, לא ככה? אז אומר, לכן, יזהר האדם, וגם כלפי עצמו, יש לו עוון גזל איתו. על מה קורה? הוא יבוא ביום ראש השנה להתפלל, תפילה לא עולה. והוא לא יודע, הוא צועק, הוא בוכה, הוא נותן צדקה. אבל מה שווה הצדקה שהוא נותן? יש לו גזל בכיס. צריך לשלם את הגזל. ועוד יש גמרא במסכת מכות, גמרא שם בדף כף ג', מה אומרת? משה רבנו הביא לישראל תרי"ג מצוות, רמ"ח עשה ושעשה לא תעשה. בא דוד המלך, אמר, זה קשה. לא כל אחד יכול לזכור את כל תרי"ג מצוות, בודדים. מה עשה דוד? העמידה מעל 11, כתב בתהילים, מזמור לדוד, אדוני מי יגור באהליך, מי ישכון בהר קודשך. ואז מנה אותם, הולך תמים, פועל צדק, ודובר אמת מלבבו. הרי שלוש, לא רגל ללשונו, לא עשה לרעהו רעה, וחרפה לו ועשה על קרובו, נבזה בעיניו ימאס, ואת יראה אדוני יכבד, נשבע להרע ולא ימיר, כספו לא נתן בנשך, ושוחד ענקי לא לקח, עושה אלה לא ימות לעולם, הם 11 דברים בדיוק. אז בא דוד אמר, לפחות תזכור את ה-11 דברים האלה, תשמור אותם ותקיים אותם, יהיה לך עולם הבא בסדר פחות או יותר. אחרי דוד המלך בא ישעיה הנביא ואמר שגם ה-11 האלה זה קשה, אני מדבר איתם, הם לא זוכרים אותם. אמר להם שש דברים, תשמרו שישה. מה? נו? מה אמר ישעיה? מה, לא למדת ישעיה? לא, אוי ואבוי, עוד מעט שערות לבנות. אמר ישעיה, איי איי איי, עושה צדקות, אחד, שתיים, עושה צדקות, משרים, מעשקות. אחר כך אמר, מה אמר ישעיה? איש אמונה שומר נפשו משמוע דמים, אחר כך עושם עיניו מראות ברע. אמר ישעיה שישה דברים, תעשה צדקה, תדבר ישר אל תשקר, תראה מעשקות, תראה עושק, תיזהר מעושק, שוחד תיזהר לא לקחת, אל תשמע דברי לשון הרע, ושש, אל תסתכל איפה שאסור להסתכל, ולא תטובו אחרי לברכם ואחרי עיניכם. בא מיכה ואמר גם זה קשה, והוריד אותם לשלוש. אמר, יגיד לך אדם הטוב, כאם עשות חסד, נו, וכאם עשות משפט, ואהוב חסד, ואצנע לכת עם אלוהיך. שמעת? השלושה דברים אמר מיכה. האחרון, חביב, חבקוק הנביא, בא בעמידה מלאכת וצדיק באמונתו יהיה. מה רוצה באמונתו יהיה? מה יש בזה? אומר רבנו ברהי, מי שיש לו אמונה לא גוזל, כי גזל בא מחוסר אמונה. רוצה לגנוב עוד, רוצה לגזול, מרמה. נגיד הוא פועל, עובד, בא בשעה 11, כותב בשעון 9, בצור שעה 9. יוצא אחר כך ב-3, כותב, יצאתי ב-5. הבנת? גם מכאן וגם מכאן. זה גזל. אז אומר, איש אמונה, מצדיק באמונתו יהיה. תיזהר, מה ההפך מהאמונה? גזל. אתה רוצה לנצל מגזל? יהיה לך אמונה שלמה בשם יתברך? לא תגזול. ממנה, תפילה שלך תעלה למרון. אומר ועוד, תדע כמה נכסים התמוטטו. נראה איתה, הוא שבוע שעבר הפסיד כמה? מה אתה עושה ככה? פותח את ידיך. לא אתה. הוא האמריקאי. 800 מיליארד דולר ביום אחד הפסיד. 800 פחות 2, 3. לא סוף, אני את הכסף הקטן לא השבתי. אבל זה 800 מיליון דולר, מיליארד דולר. הפסיד במכה אחת. בהשקעה. אז הבנת למה זה? יש שם גזל. וכן אומר, אם חס ושלום משפחות נהרסו בגלל גזל. ותראה, אומר, כמה עולה היום ירק, ירק. היית בחנות ירקות מאחרונה, מתי היית? לפני שנתיים? מה המחירים? כמה עולה לחקלאי? החקלאי כמה מקבל? 2 שקל לקילו. מוכרים את זה ב-50 שקל. למה? יש 7 מטווחים באמצע. המים, כמה עולה לך מים? אתה ראית פעם חשבון המים בבית? מה, אתה לא יודע? ולק, אתה לורד. כמה יוצא לך מים? 200, אתה עוד בזול. אני מכיר כאלה שמשלמים פה 400-500. זה, אתה יודע כמה זה עולה לעירייה, הכלבים האלה? פי 9 בדיוק. אמר לי, זה העובד שם. אומר לי, פי 9, הם עשו חברת הגיחון, אלק, הגיחון. כל הולך על גחון. מה שמה ושם אימם. ובנו בניינים, וקנו רכבים, ומינו מנהל, ועוזר המנהל, ויועץ המנהל, וסגן המנהל, ויועץ הסגן, ועוזר הסגן, ושומר הסף, והיועץ המשפטי. הבנת? זה גזלנים, חברת גזלנים, בכל הערים ככה. המים צריך לעלות גרושים, היום זה התפלה. אתה שותה מים של ים. אתה יכול לפתוח גיגית בבית, להגיד ברוך שעשה את הים הגדול. כן, זה הים. זה הים גדול, הוא חב ידיים. זאת אומרת, תראה כמה זה הגזל. כמה עולה בגדים? ניסית פעם להיות בסין או בטורקיה? כמה עולה כל חוצה? 2 שקל. לא גרושים, 2 שקל. כמה מוכרים את זה? 59.90. מחזירים 10 אגורות? כן. טוב. עיגול כלפי מעלה. אז הגזל. אחר כך צועקים, למה התמוטט העסק? זהו, גזל. ועוד אומר, בוא תראה כמה חמור הגזל. עד היום אנחנו משלמים עבור גזל. איזה גזל? את יוסף הצדיק. גנבו אותו אחיו ומכרו אותו לישמעאלים, נכון? מה אומר יוסף? כי גונבתי מארץ העברים, וגם כאן לא עשיתי מאומה, כי שמו אותי בבור. ועד היום אנחנו משלמים עבור עוון מכירת יוסף. תפתח גמרא בעבודה זרה במסכת תלמוד ירושלמי. הוא אומר שמה, שאורך הגלות, כבר מי היה מאמין שיגיע עוגה תפשין פאה, ועדיין משיח לא בא, מי חלם? למה? מכירת יוסף. וקושי השיבוד, זה שנהרגים חיילים, זה שקורה כל מיני אסונות, תאונות, זה בגלל העגל. אז הנה שני העבירות האלה, אומר יוסף הצדיק, גנבו אותו אחיו, וירד למצרים, להשתאבד שם, ועד היום אנחנו סובלים מהאומות, הכל בגלל אבון גזל של יוסף. אומר, מכאן תדע. אומר, ולכן משה רבנו עליו השלום, כשנפגש עם יתרו, שיתרו בא אליו, מה כתוב שם? מדוע אתה ניצב על העם מבוקר עד, וכל העם ניצב עליך בוקר עד ערב. מה אמר? לא נבול תיבול? אמר לו, ואתה תהזה מכל העם אנשי חיין, יראה אלוהים, אנשי אמת, שונא בצע, לא אלה הסמרטוטים שיש לנו שם. לא הסמרטוטים האלה. אנשי חיין יראה אלוהים, אנשי אמת, שונא בצע. ושמת עליהם שרי אלפים ושרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. עצבנו אותי. כן. כן. אז אומר, ולכן גנבו את יוסף, ועד היום אנחנו משלמים. הם רודים בנו. אומר, כן. אז משה רבנו היה צריך לכתוב פרשת משפטים. פרשה שלמה על כי יגנוב איש, כי ימכור איש, עבד עברי. למה עבד עברי עובד? כי הוא גנב, בדיוק, צריך לשלם, אין לו, נמכר בגנבתו. אז זהו, אומר, תראה כמה הלכות וכמה משפטים יש, הכל בגלל גזל. תראה מה זה גזל. אומר, ותדע עוד יותר, כותב רבנו בהי, שלפי הקבלה חמור מאוד עוון הגזל. למה? כשאדם גונב או לוקח סכום שלו שלו ושם אותו בכיס, אז הוא גורם שהאור שלמעלה שמכוסה מפני הקליפות מתגלה והקליפות לוקחים אותו. אז הוא נותן תקציב לקליפה. עכשיו אתה רואה שהשלטון הרשע מתקיים בכל העולם, למה הם מתגברים? בגללנו, שאנחנו לא שומרים מעוון הגזל, נותנים להם כוח. אומר, ואז מה יעשה אדם? יוותר משלו, תמיד תעגל לטובת השני, וככה יהיה לך ברכה. לא אמרו רבותינו, אם צדק יהיה לך, צדק משלך ותן לו. כלומר, תמיד אתה תהיה לטובת השני. אחר כך אומר, מאיפה תדע מה היה עם אותו גאון וקדוש רבנו משה גלנטי? זה היה הסבא של הראשון לציון הראשון. עכשיו יש מלחמה מי יהיה ראשון לציון. אז הראשון לציון הראשון, מי היה? רבנו משה גלנטי בירושלים, הרב המגן קראו לו. סבו, שהוא קראו על שמו, היה תושב צפת, רבי משה גלנטי. היה בזמן מרן, וגאון גדול, כתב שוט מהרם גלנטי. והוא היה, היה לו אח, אחיו, היה גם צדיק גדול, רבי אברהם גלנטי. רבי אברהם גלנטי היה מהתלמידים של רבנו ארי, קבוצה סגורה, יושב אצל רבנו ארי ולומד תורה. יום אחד בשבת, ישבו שניהם על השולחן שבת, שאל אותו רבי משה גלנטי את רבי אברהם, מה אתה ראית אצל החכם האשכנזי שבא, כי הוא היה אז צעיר בגיל 35. מה יש לך איתו? אמר לו, אתה לא יודע. הוא הכל יודע על האדם. למה בא לעולם? איזה גלגול הוא? מה עשה? מה בא לתקן? ואיזה תורה יש לו? אפלה ופלה ידיעתו בתורה, זה מעיין המתגבר. אמר לו, מה למשל? אומר, נותן לכל התיקון, למה הוא בא לעולם? כדי שלא יצטרך לבוא בגלגול, ולא יצטרך לסבול איסורים. אמר לו, אם ככה, אני הולך אליו. אמר לו, לא, אתה בית דין של העיר, לא מתאים. אמר לו, אתה תגיד כלום, אל תדבר, אל תתעסק, הוא היה אח גדול. אמר לו, אל תתעסק בעניינים שלי. ביום ראשון, על הבוקר, רבנו הרי חזר מבית הכנסת, והנה רבי משה גלנטי דופק בדלת. ראה אותו רבנו ארי נבהד, אב בית דין של העיר. אומר, אוי ואבוי לי, עשיתי עבירה אני עכשיו, טרחתי את הרב לבוא אליי. מה עשיתי? אוי, חטאתי, עוויתי, פשעתי. אמר לו, לא, אתה... את הענבה תשאיר לך, אני באתי לשאול אותך משהו, באתי אליך. אמר לו, בשביל מה באת אליי? היית קורא לי, הייתי בא. אמר לו, אני באתי דבר אחד, תסתכל לי במצח ותגיד לי איזה אבון יש לי שאני לא רוצה ללכת לבית דין של מעלה עם עבירות ביד. אמר לו, אוי ואבוי, אני אגיד עליך, אתה גדול ישראל, קדוש עליון, אב בית הדין של צפת, עיר של חכמים, יש פה למעלה משלוש מאות גדולי העולם, ואתה רב עליהם, אני אדבר איתך משהו? אמר לו, לא יעזור לך, לא יעזור לך, אני ספרדי, לא אשתוק ולא עד שאתה תדבר ותגיד לי מה אני צריך לתקן. המשיך רבנו ארי להפציר בו, זה אמר לו, אני גוזר עליך שאני אב בית דין של העיר, שתאמר לי איזה אבון יש לי. הסתכל עליו, אמר לו, יש לך אבון גזל. יש איזו עבירה קטנה של גזל. אמר, בסדר, תודה רבה, הלך. הלך לבית, בוכה. אמר לו, אשתו, מה קרה היום? אמר לרבנו ארי, אמר לי, שיש לי אבון של גזל. אמר לו, מה, אתה בטוח וזה מוסמך? אמר לה, מה את מדברת? שליט רבי אברהם אחי, לומד אצלו ביום ובלילה, תיקון חצות, מה לא, איזה קדושה, איזה טהרה. אליהו הנביא לומד איתו כל יום. טוב, הלך, היה לו בבית מפעל, מתחת הבית. מפעל שעושה חוטים, הורגים, עושים הריגה, מפעל הריגה. היה קונה להם חוטים, והיה פועלים שם עובדים אצלו. אסף את כל הפועלים, אמר, תשמעו היום, על חשבוני, אני משלם לכם, על חשבוני, אתם לא עובדים. אני מבקש מכם, שמעתי שיש לי אבון גזל, אני לא יודע מי, אז אתם, יש פה מנהל עבודה, יש פה עובדים, יש גברים, יש נשים לבד, הכל. אני מבקש, הנה הארנק שלי, כל הזהב שיש לי, מטבעות, כסף, זהב, נחושת, כאן על השולחן, אני רוצה מפה, כל אחד מה שחושב שמגיע לו, שיקח ויגיד לי, מחול לך שלוש פעמים. אני לא רוצה ללכת לבית דין של מעלה עם אבון גזל. פתאום, כולם אמרו לו, לא, אתה לא גזמת מאיתנו כלום. אתה משלם לנו מלא מלא. אולי אנחנו גזלנו אותך. אמר להם, לא, אבל אני צריך להגיד לכם את האמת. פתאום קמה אישה אחת אלמנה, ניגשה, אמרה לו, אני עובדת קצת יותר מהחברות שלי, וחשבתי בדיוק אתמול, אולי אני אבקש ממך תוספת, מגיע לי עוד שתי פרוטות יותר ליום. אמר לה, תקחי את הכל כמה שמגיע לי. אמר לו, לא, זה מה שמגיע לי, נקחה את זה והלכה. שאל, יש עוד מישהו? אף אחד. וישב בתענית כל היום, בשק לבש על בשרו, שק, אתה יודע מה זה שק? לא שק של חומוס. צמר של עיזים, זה דוקר, אשים לך את זה, אחרי 10 דקות אתה תצעק, תיקח את זה ממני. כל האור נהיה אדום, נוצה של עיזים. טוב, קם בבוקר למחרת, נכנס רבנו ארי, הסתכל עליו, אמר לו שלוש מילים, נתקן, אבון הגזל. התברר שהכל בגלל שתי פרוטות של האלמנה. אז תראה, הוא אומר, מפה תדע, שאם בארזים נפלה שלהבת, ענק שבענקים לא ויתרו לו בשמיים. כתוב עליו אבון גזל, מה אנחנו נעשה? אומר, ולכן יזהרו אלה שמלמדים תינוקות, שמה כתוב עליו, אם הוא לא מלמד טוב, או שבאמצע הוא מפריע, הוא מדבר עם מישהו, או הולך לאכול או לשתות על חשבון הלימוד. הגמרא אומרת עליו, ארור עושה מלאכת השם רמייה. הוא עובד אצל הקדוש ברוך הוא, לא עובד אצל המנהל. ואז הוא מרמה בעבודה שלו, אומר, וכאן תראה כמה קשה. רבנו חיים פלאצ'י, עליו השלום, כף החיים שלו כותב, תב לכן כל בעל בית יזהר לתת שכר הפועלים באותו יום, ביומו תיתן שכרו, לא תלין, ולא תלין, יקיים אותו. מה זה לא תלין? יש, אם הוא שכיר יום, אני צריך לתת לו לפני השקיעה. אם הוא שכיר שבוע, ביום שישי צריך לקבל את הכסף. שכיר חודש, בערב ראש חודש, אתה לא אומר ברכי נפשי, עד שאתה משלם. אמר לי מורי רבי יהודה צדקה, זכותו תגן עלינו, שהיה רב בן ציון חזן, היה מנהל של ישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה. אמר לי, הוא היה משלם לכל האברכים והבחורים והרבנים את המשכורת שלהם מדי חודש. היה לו פנקס גדול, ספר, כמו פעם, אתה לא זוכר, בחנויות היה כזה ספר ארוך. חשבונות. כל בעל מקולת, כל בעל עסק היה לו ספר. לא היה מכונות. והיה הכל פנקס פתוח ויד רושמת. והיה משלם, ערבית היה אומר לחזן, תחכה, אל תגיד ברכי נפשי, עד שמחלק לכולם את כספם, אחר כך מתחילים ברכי נפשי. כל ראש חודש, ואם יוצא בשבת, ביום שישי לפני כן, חמישי לפני כן. הבנת, ככה היו נזרים לשלם כל דבר בזמנו ובעיתו שכר הפועלים. אומר אותו הדבר, אדם עושה שירות, זה הוא לקח מספר ראשית חוכמה. ראשית חוכמה כותב, למשל, בא אצלך איזה נגר והזמנת אצלו עבודת נגרות. אמרת לו ארון ושולחן וכיסאות, הכל, נתן לך הצעת מחיר, הסתדרת איתו, אמרת לו בסדר, שליש עכשיו, שליש באמצע העבודה, שליש בסוף. בא בסוף לקבל את השליש האחרון שלו, ואתה אומר לו, יפה, אני אתן לך את הכסף, אבל תראה, יש לי פה איזו הצטבה, זה לא היה קשור לעבודה, תתקן לי אותה. הוא לא נעים לו, אז הוא מתקן לך. עכשיו, מה קורה פה? זה גזל, למה? הוא, הרי, זה לא היה בעבודה שלו. על דבר כזה, אתה צריך להזמין פועל, ייקח ממך איזה 100 שקל, 200 שקל, לא? כמה עולה היום להזמין פועל? 200, נכון?
900.
לא, בוא נעשה מחירים של שכונה. לפי בני השכונה, 200 שקל. אז הוא לוקח ממך 200 שקל, עכשיו אתה גזלת אותו 200 שקל. כי הוא מגיע לו את הכסף שלו על הכל, אתה מעכב לו את התשלום, ואתה אומר לו, תעשה טובה, תקן לי את זה. או אותו דבר, יש לך איזו נקודת חשמל שלא הייתה עובדת, והוא היה חשמלאי, תיקן לך, סידר לך את כל האינסטרוקציה של כל הדירה וכל הבית והמחסנים והגג והכל, עושה לך אפילו במדרגות חשמל שלא, שתראה את הבוט שבנה עליי. בקיצור, פתאום אתה אומר לו, תראה רגע, אתה יודע מה, אני צריך לשלם לך, חכה רגע, תקן לי פה את זה, את הנקודת חשמל, הוא עושה את זה. ברצון, ניקח לו 10 דקות, אני יודע מה, תלוי, לפעמים זה מסובך קצת, אז הוא אומר, הנה, ניצלת אותו, זה גזל, תיזהר, אומר, מה אתה עושה? ואז, זה אבון אחד, אומר דבר שני, בא אדם, מבקש איזה שירות ממישהו, לך תביא לי ככה, תביא לי זה, נגיד יושב בבית הכנסת או יושב בבית, אומר לך תביא לי כוסה, לך תביא לי זה, זה עולה כסף, מה? וכן אז זה הדרך, אומר אותו דבר, אם אורח לפעמים מזמין את עצמו לבית. אתה יודע איפה זה? זה קיים בכמה מדינות, מנהג המדינות. באים בכוח, ובא הוא ואשתו, ושני ילדים. אומר לו, אני יכול לישון אצלך לילה? אומר, תפדל עליי, לא נעים לו. אבל אין לו, הוא לא הכין אוכל, צריך כעת ללכת לקנות לו שוב, או להוציא מהמקרר, להפשיר. אז הוא מתחיל לעבוד, להכין לך. וגזל. מה אתה בא, אתה מתארח אצלו? עכשיו, או מזמין את עצמו לשבת. אומר לו, תבוא אליי לשבת. בסדר. אז הוא בא מיום חמישי, בערב. עכשיו אתה צריך לתת לו גם ארוחת ערב של חמישי בערב. ומה עם יום שישי בבוקר? הוא לא בתענית. אתה מאכיל אותו. ואחר כך כסף למקווה. ואחר כך מוצאי שבת, גם סעודה רביעית. בקיצור, אומר, זה גזל גמור. איפה תמצא אותו לשלם לו את זה? איפה? היה עליו השלום, הדוד של הרב משאש, עליו השלום, קראו לו? נו, ברח לי מהראש. היה רב של חיפה. רבי יוסף, בראבו. רבי יוסף משאש, כתב ספר. שאלות ותשובות. שם בספר הוא כותב, המנהג רע שהיה להם שם. אלה אנשי ההרים היו באים, הולכים כל פעם עושים איזו הילולה באיזה מקום. שבוע שלם. אומר, באים לאיזה כפר, יש שם איזה קבר, פעם זה רבי עמרם מבן דיוואן, פעם זה אני יודע, חכם אחר. באים לשם, והם מסתובבים בחצרות של הבתים. הוא כותב על זה, צועק, הוא כותב, אומר זה גזל גמור. נכנסים, עושים על האש, מלכלכים, זורקים אשפה. עכשיו עד כדי כך, היו נכנסים בתוך הבתים בכוח. מבקשים, יש לך מזרון, יש לך קרית, אני לא יכול לישון. יש לך סמיכה, יש לך זה, ככה היו עושים. אומר עד כדי כך שנלאו בעלי הבתים, היו יודעים מתי התאריך של היורצייט, שבוע קודם בורחים מהבית ונועלים את הבית, ואלה באים, יושבים להם בחצרות, מלכלכים להם שם, משאירים לכלוך והולכים. הוא צועק על זה, אומר זה אבון גזל, בגלל זה קורה מה שקורה, בגלל זה יש מה שיש. לכן אדם צריך להיזהר מאוד מאוד בכל דבר ודבר ששייך לשני, לא לקחת מה שלא שייך לשני. כי זה אוי ואבוי. לכן מי שמוצאים חברו בכוח ממון. למשל, פועל עובד אצל בעל הבית. והוא סיכם איתו בסוף החודש. זה בא באמצע החודש, אומר לבעל הבית, תן לי כסף. אומר לו, בסדר, אני אתן לך בסוף החודש. קח כעת איזה 100 שקל על החשבון. אומר, לא, אני רוצה את כל המשכורת, מעכשיו. ולוקח ממנו בכוח, מתבייש, זה גזל. אתה לוקח ממנו בכוח. אומר אותו הדבר, לפעמים בן אדם רוצה לקחת, יש לו בניין, אז החבר שלו, השכן, גם הוא שיפץ. והוא יש לו שם עצים, אבנים. הוא הולך גונב ממנו ושם את זה. אתה יודע שעד היום יש בבתי הקברות מסכנים המתים. יותר בחצי הקברות זה גנבות. מה גנבות? אני לא מדבר על גנבות של קברים. קברים זה ידוע. יש הרבה קברים שגנובים. יש גם, הוא בונה קבלן מצבות. אומר, אני בונה לך מצבה. עכשיו אין לו לבנים. מה הוא עושה? הולך, פותח איזה קבר שעוד לא קברו בו. מוציא את הלבנים ושם אצלו. אני פעם צעקתי על מנהל חברה קדישה אחד. יש הלכה מובאת בספר חסידים שאסור להשאיר קבר פתוח. לגמרא. למה? כי מי שמשאיר קבר פתוח כאילו מזמין את המלאך להרוג אנשים. לכן בלילה חייבים לכסות את הקבר. והשאלה במה נקרא כיסוי הקבר. יש כותבים רק באפר, ויש מתירים בנפסרים של העץ. זאת אומרת, זו מחלוקת גדולה. בקיצור, ראיתי הרבה קברים פתוחים בחלקה. הלכתי למנהל, אמרתי לו, מה זה צריך להיות? למה אתם משאירים קברים גולים? אמר לי, הרב, זה לא אנחנו. זה הקבלן שבא לבנות מצבות, מסייר, הוא כבר יודע איפה יש קברים שקנו אותם בחיים, ויש שם כבר לבנים, גונב את הלבנים ולא הולך. עכשיו מסכן המת שקוברים אותו בלבנים גנובים. אתה מבין? תאר לך איזה מצב אנחנו נמצאים. דור סדום. ואז אומר לכן, תיזהר, יש אחרי זה גם קרקעות. הוא בונה, אז הוא גונב מהשכן שלו חצי מטר, רבע. מה? אתה עושה שתי בלות, אתה עושה בעיה? יאללה, איזה קמצן אחד, מה יש לך? הוא גונב והוא צועק עליך. הבנת? וכן, הוא עושה איזה קריאה. יש הלכה בבבא בתרא. אדם שבונה חדר, מחצר, ויש שם חלון. עכשיו הוא פותח חלון מול השכן, ואז הוא רואה מה קורה בבית של השכן. זה נקרא היזק ראייה. חייב לשלם לו, אז צריך לסתום את החלון. יש הלכה, מה גובה החלון בדרך, קומה שנייה, קומה ראשונה. זה לא פשוט. זה אומר, זה הגזל. מה עשית? מה עשינו? אז איך יבוא ביום כיפור להתפלל? מה התקנה? יחזיר לבעלים. הבעלים אינם מתו, צריך ליורשים. יורשים זה הבנים, לא, לא אישה, לא, לא הבנות. הבנים שלו, צריך להחזיר להם.
האישה זה גם יורשת הרב?
מה?
אם אשתו בחיים, זה גם יורשת?
מה פתאום? מה היא ירשה אותו? מה? מה? אתה קראת פעם את הכתובה? מה כתוב שם? מה הוא חייב לאישה? חצי מהכסף שלו? מה שהמדינה גונבת? מה שעורכי דין שודדים? מה? אישה לא יורשת, בנים יורשים. אישה, יש הרשות לגור בדירה. כל ימי חיותה. את היית בביתי, מתעזנה מנכסי כל ימי ארמלותיך. וכך לשון הגמרא. בקיצור, זה אומר, מוציא ממון בכוח וגונה ממנו. ואחר כך אומר, בוא תראה מה היה אצל איוב. איוב אומר, ותפילתי זכה ותאורה. מה זה זכה? מה תפילה? יש תפילה זכה? יש תפילה אחורה? שואלת הגמרא. לא שמענו. תפילה זכה, תפילה אחורה? אומר כן. אדם שיש בידו גזל, התפילה שלו אחורה. כמו מים אחורים. לא מקבלים את התפילה שלו. איוב היה צדיק. למה? הגמרא אומרת, אף פעם הוא לא חטא, אפילו בעודף. תמיד, למשל, אם היה צריך לשלם, נגיד, 7.80, היה נותן 8. תמיד לטובת השני. ואם היה צריך לקבל ממישהו, נגיד, 7.80, היה אומר רק 7. תן לי רק 7, לא צריך 80. מוותר. תמיד מוותר משלו, וככה היה עשיר. אז הוא היה בא להתפלל, תפילה עולה. אבל אדם שגונב, בא להתפלל, לא מתקבל את התפילה. איפה? כתוב בפסוק. מה הפסוק אומר? אה? תגיד לי, מה הפסוק? מה כתוב בפסוק? בוא הנה. שתפילה לא עולה, מי שגונב. אין. אין. נו, אני שואל אותך, אתה שואל אותי? ופריסכם כפיכם מעלים עיניים מכם, גם כי תרבו תפילה אינני שומע, ידיכם דמים מלאו. אז זה שני דברים, דמים. אם הכהן שהיה רק את הנפש, לא יכול לשאת כפיו. ומצד שני גם, מי שגנב, מי שגזל בידו, תפילה שלו לא עולה. אתה אין לך אם אתה לוקח חזנים היום לימים נוראים, והוא גנב, הוא לקח כסף ולא שילם, תפילה שלו לא עולה, וגם התפילה של כל הציבור שאחריו, מסכנים כולם, הלך עליהם, מוחת עליהם פלסטין. אומר הרב בליועץ, אם היה אדם יודע מה זה כסף, טוב היה לו למות ולא לגזול. עד כדי כך, גזל זה חמור מאוד. ואפילו בגד לא לקחת ממישהו אחר. כי הזוהר בפרשת תרומה כותב. הזוהר אומר שצריך להיזהר מגזל מאוד מאוד. וכתב רבי שמעון בר יוחאי גם, נוסף לכל זה, אתה צריך למצוא אנשים לפני ימים נוראים שהם רחוקים מדעת, רחוקים מהתורה, לקרב אותם ולבקש מהם לבוא להתפלל, לבוא לעבוד את השם ולעשות רצונו. אומר רבי שמעון בר יוחאי, קראנו בשבת, צדק, צדק, תרדוף. מה זה צדק, צדק, תרדוף, אה? נו, מה הוא אמר? דיברנו על זה. מה דמזכה לחייו היה? מי שמחפש רשעים ומקרב אותם ואומר להם בואו להתפלל, בואו לשמוע תורה, זה אשרה ואשרה חלקו. אומר, מה זה תרדוף? כמו שאדם בר מינם אמר לו הרופא שנשאר לו רק שבועיים לחיות, אבל יש איזה רופא שיש לו תרופה משובחת, אז הוא הולך מחפש את הרופא הזה ביום, בלילה, עורב לו ליד החדר שלו, עורב לו ליד המרפאה, ומתחנן אליו, מביא את כל הכסף שלו, אומר תיקח, רק תציל אותי. נכון? כך עודף אחרי החיים. אומר כך, אנחנו צריכים לפני ימים נוראים לרדוף אחרי אלה שרחוקים מדת, לקרב אותם ולהתחנן להם שיבואו לבית הכנסת להתפלל, שיבואו ביום כיפור להתפלל איתנו. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, צדק צדק תרדוף, מאן דמזכה לחייו היה. ומה אתה עושה? על ידי זה מכניע תפסיתא אחרא, ועל ידי זה אתה גם גורם שנמחלים כל עוונותיך. יהיה לך בנים ובני בנים עוסקים בתורה. תראה איזה זכות, מה זוכה האדם שמזכה אחרים. ועליו נאמר, בריתי הייתה איתו החיים והשלום, ויתנם לו מורה ויראני, מפני שמי ניחת הוא. אומר, זוכה לשבעים עולמות למעלה יש נעלמים. הקדוש ברוך הוא מגלה לו אותם, את כל השבעים עולמות האלה. למי שמזכה אדם שרחוק מדעת, אפילו במצווה אחת, אפילו באיזה דבר קטן שיעשה, אתה זכית בזה זכות גדולה. אומר לו, בוא ראה מאלקנה. מי זה היה אלקנה? כן? איפה היה גר? איפה קבר שמואל? תגיד קבר שמואל. שיהיה שמו, יגן עלינו. אז אלקנה, מה, איך זכה, בהתחלה הוא היה גר בגליל. לפניכם. והיה שהיה הולך למשכן שילו, מה היה עושה? היה עושה סיבובים? לא, איפה אתה? היה הולך הפוך, נוסע לכל המושבים, לכל המטרבוקה ומצלתיים והחצוצרות, וכולם יוצאים לראות מה קורה, אומר להם בואו, עוד מעט חג, אנחנו עושים בשילו, בואו על חשבוני, אני אכיל אתכם, אני אשקה אתכם. והיה לוקח אותם איתו, אנשים ונשים וטף, מעלה לירושלים, היו עולים, לא היה אז עוד ירושלים, היה שילו, משכן שילו. היו עולים שם 10,000 איש מביא איתו, ועושה להם שם סעודות ואיזה שמחה ואיזה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ככה אתה אוהב אותי ורוצה לשמח אותי, אתן לך בן שישמח את עם ישראל. נולד לו הבן הכי גדול, שמואל הנביא, ראש הנביאים. מזמן משה רבנו לא היה כמוהו. הוא היה שקול כמשה ואהרון, שנאמר, משה ואהרון בכהניו, שמואל בקוראי שמו. קוראים אל אדוני, והוא יענם, מעמוד ענן ידבר עליהם. זכה אל קנה, מילה של זיקת הרבים, ככה היה. אומר, תזכור את אבא חלקיה. מי זה היה אבא חלקיה? תחשוב קצת, תאמץ סבוח, זה טוב. זה נגד דמנציה. איך נכד? תגיד דבר שלם. מה כתוב בגמרא? בר ברתי דחוני המעגל, בן ביתו, בן ביתו של חוני המעגל. מה היה איתו? הלכו אליו פעם אחת, לא היה גשם. מה עשו חכמי ישראל? אמרו, נלך לאבא חלקיה שיתפלל עלינו. אז הלכו אליו, מצאו אותו בשדה. היה עובד שם, אמרו לו, שלום. לא ענה. למה? גזל. הוא עובד אצל בעל הבית. אחר כך יצאו מהשדה, הלכו אחריו. מה היה? עבר שם בקוצים, מה עשה? הרים את הבגדים שלו, שלא יקרעו. שאלו אותו אחר כך למה, אמר להם שאם הרגל שלו תיפצע, זה מתרפא. אבל אם הבגד יקרע, אי אפשר לתקן, זה קשה. נהיה חורים, מה יעשה? אחר כך הלך במים, אז מה עשה? הלך עם הנעליים. למה? כדי ששם לא רואים שמאיה איזה נחש מים או צפרדע, אני יודע מה, צפרדע אמריקאית תבוא, כן, תקרקר לו שם. משם המשיך, הגיע הביתה, יצאה אשתו ברחוב, מקושטת. מה זה? כל כבודה בת מלך פנימה. אז אמר להם שלא יסתכל באישה אחרת. אז היא יצאה לקראתו. בקיצור, נכנסו לבית, אז הוא הביא אוכל קודם למי? לילדים הקטנים. אחר כך לגדולים, אחר כך לאורחים. שאלו אותו למה, אמר אלה הקטנים, מהבוקר הלכו למדו תורה והם עייפים מאוד. והם רעבים, אז הם הכי רעבים, נותן להם לאכול ראשונים. אחר כך הגדולים יכולים לחכות עוד קצת. אחרי זה, עכשיו אנחנו נאכל. עכשיו גמרו לאכול, אמר לאשתו בלחש, חכמי ישראל באו ומבקשים שנתפלל על הגשם. אני לא רוצה שהם יבקשו ממני, אך יגידו שאני עושה נפלאות, יפרסמו אותי שאני בבא. בואי נעלה שנינו לגג, נתפלל, ואחר כך נגיד להם שהכל בסדר. אמרה לו, בסדר, עלו למעלה לגג. הוא עמד בפינה אחת, אשתו בפינה שנייה. פתאום באו העננים מאיפה? מהצד של אשתו. מהצד שלו אחר כך. ירד, אמר להם, כן, שלום לכם, מה רציתם ממני? אמרו לו, אתה יודע מה, אין לנו גשם. חכמי ישראל שלחו אותנו שתתפלל על הגשם. אמר, ברוך השם, שאתם לא צריכים אותי. כבר הנה הגשם מתחיל כעת, הנה, תסתכלו. אמרו לו, תשמע, לא עלינו, אל תעבוד עלינו. אנחנו יודעים שבגללך בא הגשם, אבל יש לנו שאלה אחת. למה הגשם בא מהכיוון של אשתך ולא מהכיוון שלנו? מה הוא ענה להם? הוא נותן כסף. והכסף, השאלה אם הוא ימצא אוכל או לא ימצא אוכל. היא נותנת אוכל שהיא מכינה. אבל היה עוד דבר יותר חשוב, עוד יותר. מה? אמר להם, יש לנו שכנים שהם לא שומרים מצוות. אני הייתי מתפלל שימותו, היא התפללה עליהם שיחזרו בתשובה, והם חזרו בתשובה. לכן הזכות שלה גדולה מאוד, ולכן בגללה בא גשם. אומר מפה, תראה, הייתה מתפלט על הרשעים שישוב בתשובה. וכן היה. עכשיו היה, נדוע שככה היה, רבי יעקב קצין, היה פה בירושלים, סבא של הרב יעקב קצין של היום. רבי יעקב קצין היה חבר של רבי עזרא עתיה, למד פה בפרט יוסף. והיו כאן בבתי הכנסת האלה, אחרי שנחרבה העיר העתיקה, אחר כך נסע לאמריקה. בקיצור, רבי יעקב קצין היה הולך תמיד לקבר שמואל הנביא. שאלו אותו, למה אתה הולך? היה מקובל גדול. למה אתה הולך לקבר שמואל הנביא? אמר להם, אתם לא יודעים מה הגודל של שמואל הנביא. איפה יתרו? זה ברח לי יתרו. כן. אמר להם, אתם לא יודעים מי זה שמואל הנביא. מה היה עם שמואל הנביא? שמואל הנביא, גמרא אומרת, תשובתו הרמתה כי שם ביתו. מה בא הפסוק להגיד? אני יודע ששמואל היה גר ברמות. תשובתו הרמתה כי שם ביתו. אלא, שמואל היה הולך עם אפילו מים היה מביא איתו לנסיעה. למה? לא לקחת מאף אחד. ואף פעם לא ישן בבית, רק בשבת היה בא הביתה. כל יום היה הולך לעיר אחרת, פעם לבית אל, פעם לחברון, פעם לנציונה, פעם לקריית שמונה, הולך ללמד תורה את ישראל. הוא הנביא בעצמו. אומרים לו, יש לך שטחים, תלמידים. אומר לו, אני הולך. והוא בעצמו כל חייו 50 שנה. כל הזמן הנהיג את ישראל, והיה הולך מעיר לעיר. כל לילה מושב אחר. ומלמד אותם תורה, מקרב אותם. אומר, אז לכן, תדע, שמואל היה בעצמו הולך. אותו הדבר תראה, בגמרא מובא, כתוב על אלישע. ויבוא אלישע דמשק. אלישע נסע לדמשק. מה עשה בדמשק? למה נסע לדמשק, אה? מה היה שם? לא, חזאל. בדמשק מושכים? מי היה בדמשק? הרי היה לו תלמיד, מי היה התלמיד שלו? איך קראו לו? גחזי, נכון? וגחזי עשה רמאות עם נעמן, נכון? והוא אמר לו, צרעת נעמן, תדבק בו וזרוע עד עולם. גחזי ברח בסוף, הגיע לדמשק, והיה עובד עבודה זרה. הלך אלישע ברגל עד דמשק להחזיר בתשובה את גחזי. הוא בעצמו עזב את הבית, את המשפחה, את עם ישראל, כולם, בשביל גחזי להשיב אותו בתשובה. אומר, תלמד ממנו, איך הלך אלישע עד דמשק כדי להביא את גחזי. עכשיו עוד דבר אחד, לא נשאר הרבה זמן, נגיד לכם כמה עניינים קצרים. צריך לדעת, להיזהר מעוון לפני עיוור נותן מכשול. מה זה? לפני עיוור נותן מכשול זה מלא המון פרטים. דוגמה, פוסקים הביאו. בא לשאול אותו על איזה בת, הוא רוצה להתחתן. מה אתה אומר על בת פלוני שהיא קרובה שלו? הוא יודע שיש בה איזה פגם, היא חולה, או שהיא לא כל כך בסדר. והוא אומר לו, היא טובה. אומר, זה עובר לפני עיוור נותן מכשול. למה? ייקח אותה, יתחתן איתה, אחר כך יתגלה שמשהו לא בסדר. וכן, יש איזה בית. והבית הזה, יש שם נזילה, יש שם שכנים רעים, או כל מיני מגפות. הוא שואל אותו על הבית, מה אתה אומר על הדירה הזאת? אומר, דירה טובה, מצוינת. ארבעה כיווני אוויר. המסכן הזה קונה את הבית ונפל. אז מי גרם לו? היועץ. לכן שדה. או אומר דבר אחר, אחד שלא למד תורה, למד חצי ככה, חצי חכם, שואלים אותו שאלה, אומר הלכה. מה אתה אומר הלכה? אחד שאל אותי, היום היה יום שני, נכון? היה כהן בבית הכנסת, אחר כך אמר, היה שם אחד, אמר להם מותר, לקחו ישראל, אמר, גם שיש כאן כהן, יענה ישראל שני. נעזור, אבון זה. זה אנשים יחשבו שהוא לוי. אז זה נקרא מורה הוראה בטעות. עובר על לפני עיוור, לא תיתן מכשול. וכן על זה הדרך, יש בלי סוף תקלות. אומר אחרי זה גם דברי תורה, אומר כך כתוב בספרים, ולא היה ולא נברא. דברים לא מוסמכים. לא אומרים האנשים משוגעים, אני פעם הייתי באיזה בית, יש שיגעון כזה אצל האבלים, ברמינן שיש אבל, אם הוא נפטר לו איזה מישהו, בלילה הראשונה, כולם בורחים, אומרים מי שיושן לילה ראשונה צריך לישון כל השבע הלילות. שקרנים רשעים, למה רשעים? כמעט שאתה יודע, אלה שנפטר להם מת, לא עליכם, הלילה הכי קשה בחיים זה הלילה הראשונה. פרט אם היה להם בן שהלך עליהם. הברמינן, הם בצער גדול, לא יכולים לישון כל הלילה. אם יש מישהו איתם, אז הם נתחמים. הוא גורם להם שלא יהיה אף אחד. אני פעם צעקתי על זה באיזה בית, היה שם איזה אחד, חושב את עצמו חכם, נפטר כבר. אמר, ודאי, צריך, מי שישן, ישן. אמרתי, איפה זה כתוב? מאיפה המצאתם את זה? אתה מבין, זה חוצפה. זה, אדם כזה עובר, על לפני עיוור, לא תיתן מכשול. וכן גם הגמרא אומרת, מי שמחדש חידושים של הבל, למד אצל עם הארץ, וכל תורתו לא עולה לשמיים, כך כותב רבנו חיים ויטל. למה? אין יסוד, אין שום אמת במה שהוא אמר. אדם צריך תמיד להביא ראיה לדבריו מהפוסקים, ולא מאיזה איזה אחד שהוא, אני יודע מאיפה, תדע. לכן צריך דברי תורה מוסמכים. וכן דברי צדיקים, הולכים משם הכהנים. אתה יודע כמה עבירות עושים? נפש לא יתאמה בעמיו. למשל איפה? אין מקום שהיום אפשר ללכת. קבר רבי מאיר, מותר לכהן להיכנס? נכנסים שם, עושים שם ברכת כהנים. יש שם למטה, מערה, מי קבור שם? סומקוס, רבי שמעון בן אלעזר, ועוד תלמידים של רבי מאיר, שאנחנו לא יודעים מהם. רבי שמעון בר יוחאי, בתוך החצר שלו, יש שם בית קברות. הרי לפני 99 שנים, שנת דף רש פה, בתרפה, יצא פסק דין של הרבנים של צפת, רבי נחום אתרוג, רבי מסעוד חי אדרי, ואחריהם, והשלישי היה רבי רפאל יעקב אנטבי, שלושה עמודי עולם. פרסמו בכל העולם פסק דין, שאסור לכהנים להיכנס לקבר רבי שמעון בר יוחאי, מכיוון שכל החצר שם זה בית קברות. בזמנו היה דיון על זה, אני הייתי חבר בוועדה של הרבנים וצעקתי על זה. בא אחד ספרדי, אחד עשה אמרתי לו, רבי שמעון ינקום מהם. אחרי כמה זמן הם עשו שם חפירות, מצאו קברים בחצר של רבי שמעון בר יוחאי. אמרתי לו, כתוב בספרים שיש שם קברים. אז מה אתה עושה ככה? אני אומר לך שקראתי בספרים. בקיצור, אז היום בכוח רוצים להכשיר את זה. בצפת, מה אתה יודע? בהר הזיתים. בוא אני אתן לך, יש ספר גלילות ארץ ישראל. הספר הזה יצא לאור בשנת שין פה. כמה עבר? 400 שנה. הוא חי לפני 400 שנה. הוא כותב שהוא חקר את המצב בהר הזיתים, ושם הקבורים שלוש קומות זה על גבי זה. מאז עד היום כמה קברים נהרסו וכמה נקברו עליהם. נו, וקוברים שם. וזורקים העצמות. תגיד לי, קבר רבי חיים בן עטר, אחרי מלחמת ששת הימים, אני הייתי שם, אנחנו כמה חברים מהישיבה. כל המקום היה זרוע קברים הרוסים. פתאום באו, לא יודע מי בא, לקחו, הביאו טרקטורים, ישרו את השטח, עשו שם מגרש חנייה, בית קברות. ואין פוצה פה ומצפצף, אותו הדבר בקבר נתן בן עוזיאל. כל המקום מלא קברים. יש תמונות מלפני 50 שנה. אתה רואה בית קברות שם היה, של תנאים, הרשו את הכל. אז אתה עושה תיקון חצות, נתנו את נבלת עבדיך מאחד עובר שמיים, שר חסידיך לחייתו הארץ, והם מקיימים את זה עכשיו, וכאילו חרדים. אוי להם ואוי לנפשם. לכן צריך להיזהר שלא לבוא לידי דברים אסורים. היה עליו השלום, הרב אשר ורנר, הרב של טבריה, לפני 60 שנה, נפטר לפני 60 שנה. הוא מביא בשם הרב גרשון סגל, הוא כתב מאמר תורני בכל תורה, היה אז יוצא כל חודש או כל שבועיים, ירחון כל תורה. היה בשנת תשט"ז, כמה שנים עבר? נו, תעשה חשבון.
68 שנה.
כמה?
68.
68, יפה. 68 שנים, הוא כותב שם, שכל האזור של קבר רבן יוחנן בן זכאי, כולל הכביש שסללו שם של הרמב״ם, כל זה בית קברות אחד גדול. והרשו את הכל והחריבו אותו ובנו את המקום. אז אם כן, תראה מה שזה, מי שמורה לכהנים ללכת, עובר לפני עבר ותן מכשול. שמרחם עלינו, שיגאל אותנו גאולת עולמים, נזכה לביאת המשיח, ונכתב ונחתם בספר חיים טובים. יזכו וימצו. השם עמכם.
זק ואימץ, זק גדול. שלום הרב.